כל חי אונליין, 93fm.co.il.
תשמע, הם לא שם, אתה למעשה נותן איזשהו סוג פתרון לאנשים שהם טיפה יותר אנשי במה, אנשים שיודעים לשחק עם הקול שלהם, לא לאנשים, יש לך איזה פתרון שהוא ככה יותר אוניברסלי, איך אנחנו באמת מגיעים לכל הילדים? כי אצלך זה נורא, זה טריוויאלי, אצלך זה ברור, זה מה שאתה עוסק.
אז שוב, שינויי קולות זה לא צריך להיות, זה פשוט לדבר פתאום בשקט, פתאום בקול. ואז המצרי נכנס ואומר, מה הבעיה? זה כל אחד יכול לעשות, אני לא הופך פה, לא רוצה שבן אדם יהפוך לשחקן. דברים מינימליים, החופץ חיים היה צוחק בקינים, מכה סקינים. ככה קראתי באיזה ספר. הוא היה פשוט מגיע למכה סקינים, צחק.
מכת קינים?
מכת קינים, כן.
היה צוחק.
היה צוחק.
מה כל כך מצחיק, זה נורא מגרד.
הוא דמיין לעצמו איך... איך הגיבו שם המצרים במכת קינים?
אתה גורם, האמת היא, אתה גורם גם לי לצחוק, איך כל החבר'ה, תאר לעצמך היום, אני אומר, אנשים יושבים בפגישה, כן? 4-5 אנשים יושבים בפגישה, כל אחד עם הראש למטה עסוק בטלפון שלו. ככה היום נראים פגישות. אין יותר שמסתכלים, מתקשרים אחד עם השני לדבר. כל אחד, אני תמיד אומר בפגישה, כל אחד יושב, כותב לשני אס-אמסים, כאילו, באתם להתכנס לדבר, אז אני מנסה לתאר לעצמי חדר שכולם עומדים ומתגרדים שם, זה נורא והיום.
אתה מבין? הנה, שים לב.
אני מבין, אני לא מבין, אני צוחק.
לא, פה אתה כבר עושה לי פה משהו, כבר עוד הכנה לי לסדר. עוד משהו לחשוב. זה עוד, הנה, ואפשר באמת ככה להביא לילדים, להבין את היציאת מצרים של, את המצב של מצרים של אז, למצב של היום, איך אנחנו נראים היום, וקצת להביא להם, הרי אחד אמר לי פעם אחת, מה, יעקב אבינו דיבר עם טלפון, זאת אומרת, כשהצגתי יעקב אבינו שם, כן? אז הצגתי שם איזה משהו, כנראה בהצגה שם, אז הסברתי לילדים, וכנראה הצגתי איזה קטע עם טלפון של מישהו, כן? רק שנייה, קיבלתי טלפון עכשיו מיוסף, כן? זה לא חייב להיות שוב. כשאנחנו ממחישים לילדים, אם אנחנו נגיע לשושת הילדים, יש את התחושתיים, אני אגיד להם, תקום שנייה אחת, כולם עכשיו בואו נקום, בואו נבין, למה אתם ישנים? בואו נשתחרר טיפה אחת, כולם עכשיו להרים את הידיים למעלה, ידיים למטה, לשבת בחזרה לשולחן, ואיזה יופי, וחוזרים עכשיו למכת צפרדע. ואז כל ילד הציע איזה משהו. עכשיו שוב ראייתיים, אז אנחנו, יש צעיר אחד אמר לי שסבא שלו תמיד היה נוהג לשים מסק על המותניים ולקחת מקל ולהראות...
כנראה שהוא היה קשור לבני עדות המזרח, כי בני עדות המזרח באמת, היום בדיוק דיברתי עם אחד העובדים שלי על הנושא הזה, ושאל אותי, נו, מה יהיה היום בתוכנית? ואני אמרתי לו, היום אנחנו הולכים לדבר על איך ממחישים לילדים את נושא של ליל הסדר וכל העניין של סיפור יציאת מצרים. ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה? חבל שזה ברדיו. אם זה היה בצורה שאפשר גם לראות, הייתי בא ומשתתף איתך להראות לך איך אצלנו בבית. ואז הוא שואל, מה אצלכם בבית? אז הוא אומר לי, אבא שלנו לוקח סק על הגב, ומתחיל לטייל סביב השולחן. עבדים היינו לפרו במצרים, והוא ממש ממחיש ומתאר לילדים. הוא אומר לי, שכשהילדים נהיים עייפים יותר בהמשך הערב, שם בכלל בשביל לאחוז את הילדים עוד יותר, הוא עוד יותר עושה עם ההמחשות. והוא ממש, כמו שאתה אומר, מדבר לכל אחד בשפתו, לראייתי בצורה של ראייה, לשמיעתיים.
בואו אחריי, לתחושתיים, בואו אחריי, כולם ללכת אחריי, מי שרוצה, מי שלא רוצה יכול לשבת, ומי שרוצה יכול להסתכל, הגענו לראייתיים, גם שמיעתיים, לעשות עם כל מיני שירים מעניינים. ושוב, ככה אנחנו מגיעים בדרך כלל לכולם. אני עושה את זה, אני מרתק לפעמים קבוצות של 1,000 ילדים, ואני מרתק גם כיתה, אני נמצא בכיתה יום-יום, ואני חייב משמעת, ואני חייב שישבו בשקט, ואם אני לא אעשה את זה, זה לא יעבוד פשוט. וכל אחד מאיתנו יכול להיות מלמד, נראה לי.
בזה אני חולק אליך, אבל...
אז מה זה הורה מלשון מורה?
הורה זה אחד, ומחנך זה שניים.
הורה מלשון מורה, ככה אמרו לי.
לא, לא, זה ברור, ברור, אבל להחזיק את אבו, אני הייתי מורה הרבה שנים, והייתי רכז חברתי, והייתי קצין ביקור סדיר, ומלאכת החינוך היא, ברוך השם, אני חושב, יחסית נהירה לי. עסקתי בזה לפני הרבה שנים, אבל אני יודע שתמיד היו שואלים אותי מורים שלא נולדו בשביל להיות מורים. תגיד לי, איך שאתה נכנס לכיתה נהיה שקט? מה זה? מה זה הקוסמות הזאת? אמרתי להם, אין לי תשובה. זו עובדה, ככה זה קורה. אז כנראה שיש כן אנשים שיותר נולדו לתוך זה, ויש אנשים שאולי צריכים ללמוד ולהתאמן בתוך העניין הזה, וכמובן שהמציאות מראה שהדברים הם נכונים.
תן לי, הרב מונק, לשאול שאלה אם ככה. דווקא אתם, הרב מונק, שמתעסקים כל היום עם הנושא, עם אנשים עם צרכים מיוחדים והכל, אני חושב, בן אדם שנקלע לכזה מצב, עם ילד כזה, והוא הולך עכשיו לעזור לו, נכנס עכשיו פרויקט בבית חדש, פרויקט חדש בבית, בכל מצב, הבן אדם מתחיל עכשיו להתמודד עם המצב החדש הזה בבית, כן? ויש כל מיני מצבים שהיום בבתים. ותמיד היו, כל אחד עם הפקלח שלו, עם החבילות שלו. אז הרי הבן אדם הזה, מה? יש אחד אמר לי פעם, הפכתי למקצועי. אני כבר יודע בדיוק מה לעשות. אני כבר, יש לי קשר כל כך עם כל כך הרבה ארגונים, אני כבר יודע היום כל כך הרבה דברים לארגן. לפני זה מה הייתי? אברך פשוט. רגע, מה? מה קרה פתאום? הוא הפך למקצועי?
קודם כל, אני לא בטוח שהוא הפך למקצועי.
מה?
אני לא חושב שהוא הפך למקצועי. ונראה לי שיהיה לנו חילוקי דעות בנושא הזה, כי אצלי מקצועי זה מי שלמד. תראה, אני, כשאני הלכתי ללמוד הוראה, להיות מורה, הלכתי למשרד החינוך, למדתי 4 שנים, ואחרי 4 שנים האלה למדתי עוד כמה שנים להיות מורה בכיר, ולמדתי, וצחקו עליי, אמרו לי, מה יש ללמוד? מה צריך ללמוד? אני אומר לך, מורה, כמו שאתה אמרת קודם, מורה מלמד שלא מכין שיעור, הוא לא עושה את מלאכת השם, או שהוא עושה את מלאכת השם רמייה. יושבים לו 25 נפשות בכיתה, וחייבים להכין שיעור ומערך שיעור, גם אם אתה מאוד מאוד יודע בשלוף להוציא את השיעור, להכין צריך. ולכן אני אומר, אני לא בטוח שכל אחד יכול להיות מורה, אבל בוודאי שכל אחד יש לו את הזכות להיות הורה, ובוא ננסה לחזור לעניין שלנו. דיברנו על הנושא של להמחיש את מה שקורה. והנה יש לנו סיפור יציאת מצרים, שהוא סיפור מאוד 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 גדול וארוך. וכמו שאמרנו קודם, יש 10 מכות, שזה לקח שנה שלמה במצרים. כמה אתה חושב שאנחנו צריכים להאריך בסדר, בסיפור? הרי כתוב כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אבל אנחנו יודעים שלפעמים כל המוסיף גורע. אז איך מתכננים את זה? את העניין הזה של כמה למשוך את הסיפור יציאת מצרים, את החלק של המגיד.
חכמינו היו יושבים בליל הסדר, ככה מסופר, היו יושבים הרי על ספות, לא על ספות אפילו, על
מזרנים.
מזרנים. אני הייתי מציע להורים, שאחרי שסיפרו, עד שעה מסוימת, שכבר הריטלין
הטבעי
לא עובד כבר, הייתי מציע, אולי...
כן, כן, אני שומע אותך.
אולי הייתי מציע שפשוט... עד גיל, עד שעה מסוימת, להפסיק פתאום, לעשות הפסקה קצרה, הפסקת פרסומות, כבר קראתי לזה מקודם, פה פשוט ברדיו, באווירת ההקלטה, ברדיו כאן, שאני כאן מקליד ומדבר, אז הייתי אומר ששעה מסוימת זאת הפסקה, עכשיו הפסקת פיג'מות.
פיג'מות?
כן.
לא פחות ולא יותר.
לא פחות ולא יותר.
מגיד להזכירך, זה לפני שולחן עורך.
אני יודע, עד גיל מסוים כמובן, לא, אני עכשיו אחרי שולחן עורך כבר. אחרי שכבר המגיד עשינו בקצרה.
המגיד אתה אמרת להגיד.
בקצרה.
כן, לא...
להגיד ולהמחיש עם הכנה טובה. היום בפרט יש סידורי יסוד מלכות, אז כנראה שיש גם אגדות עם פירושים עם הכל. אני בטוח שאפשר להגיד את זה בצורה מוחשית יפה. עם הכנה טובה. הכנה מאוד קצרה, ולא צריך להיות תלמיד חכם גדול כדי להכין.
כן. ולהכין את הסיפור יציאת מצרים, אתה אמרת פה, ככה הזכרת, זה פותח לי את הנושא של פחות וורטים שקשורים באיזה פלפול למדני, מה עושים ממצה כפולה שחתכו לה את הקצה וצריכים לשרוף אותה בשביל שתישאר שלמה.
אגדה. ויותר
להתעסק, כמו שאמרנו, זה לילה של הילדים. רד אתה, התלמיד חכם הגדול, לרמה שלהם, ותספר להם את הסיפור. זה כל הסיפור. לספר להם את הסיפור.
אני אתן לך וורט מדהים על זה. תראה מה זה מדהים, מה זה ממחיש את מה שאתה אומר עכשיו. כתוב, אם יהיה כמלאך השם, תורה יבקשו מפיו. אם המחנך יהיה כמו מלאך השם, המחנך גם הורה הוא מחנך, כן? צריך לחנך את הילדים שלו. אם הוא יהיה כמלאך השם, תורה יבקשו מפיו. שים לב על המילה רבי נתן אדלר, הרב של החתם סופר, היה שאל...
הנשר הגדול.
הנשר הגדול שאל, מה, אנחנו צריכים להיות כמלאך השם צבקות?
כן.
צריכים להסתכל על הילדים מלמעלה? כאילו אני זה משהו על, אני מלאך השם צבקות?
כן.
אלא מה אמר רבי נתן אדלר, דבר מדהים, שמעתי את זה, שאם יהיה כמלאך השם, מלאך השם צבקות מלאך, אין לו אינטרסים נוספים חוץ מחינוך, חוץ מהתפקיד שלו. מלאך לא עושה שתי תפקידים.
כן, מלאך עושה תפקיד אחד.
אם המחנך יהיה לו תפקיד אחד, עכשיו התפקיד שלי זה רק לחנך, לא כבוד ולא כלום. אז לא יצטרך להגיד, ילדים תהיו בשקט, אתם לא מבינים, גם סיפור אתם לא רוצים לשמוע. אלא מה? התורה יבקשו מפיו, אבא, עוד קצת, עוד, 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 לא
הם
רוצים.
הם יבקשו, וואו.
יבקשו מפיו.
איזה יופי.
והיית, שוב אני חוזר להפסקת פיג'מות, עד גיל מסוים התכוונתי, לא אמרתי לגילי 18 גם. התכוונתי ילדים עד גיל 3, 4, 5, אלו שלא שורדים, אלו שיודעים שהם לא ישרדו, רואים עליהם כבר מתחילים לפייק ולבלע אותנו, אנחנו פשוט... עושים הפסקה, מלבישים להם פיג'מות
ונותנים להם, תודה
וחוזרים ליל הסדר מחדש ואז על מזרנים
כן.
נותנים להם בספה עם האגדה ושוב זה כבר אחרי שולחן עורך כמובן
ברור
ויכול להיות שהם יישארו עד, עד אחרי אחד גדיה גם
כן, אני אגיד לך מה אני עושה אצלי בבית, לא שזה יכול להיות ככה עיצה שאולי גם הרבה עושים, רק אני נמצא רק בבית שלי, אז אני מציין מה אני עושה בבית שלי. נותן לילדים באמת הצעירים, כמו שאתה אומר, איזשהו שחרור אחרי מה נשתנה. במגיד, אנחנו ככה יותר המבוגרים באמת מספרים את הסיפור אחרי הכנה, שהוא קצר וקולע. אחרי זה באוכל, כמובן שהילדים רוצים לאכול, ואז בנושא של הלל ונרצה, אנחנו כל הילדים שוב חוזרים לשולחן ושרים את כל שירי האגדה כפי המסורת המקובלת עלינו מבית אבא ומבית סבא, ובאמת ככה כל הילדים משתתפים בעניין הזה. אני חושב שאם אנחנו צריכים לסכם את זה בהגדרה מאוד ברורה למאזינים שלנו, אני הייתי אומר לא להאריך יותר מדי. עדיף קצר וקולע להשאיר טעם של עוד. זאת אומרת, כמו שאתה אמרת, התורה יבקשו, שהילדים יגרמו לבקש, ולא שזה יימאס עליהם, ונו, מתי זה כבר נגמר העניין הזה?
שזה כולל הסדר בעצם. כולל הסדר זה, מה, זה לשאול. לגרום לו לשאול. אם הוא ישאל, אז אוטומטי, הוא ישמע.
מצוין. מאזינים יקרים, אנחנו נצא שוב להתנחת המוזיקלית קצרה, ומיד אנחנו חוזרים. מאזינים יקרים, שבנו איתכם פה באולפן היום, בתוכנית מיוחדת, תוכנית של והגדת לבנך הלכה למעשה. אריה מונק ורבי יוסל אייזנבך, מחנך ותיק ואחד שיודע לספר את הסיפור של יציאת מצרים באופן מאוד מיוחד לילדים, והוא עוזר לנו פה היום להבין איך אנחנו יכולים להשאיר את הילדים עם טעם טוב, עם רצון להישאר. ואני הייתי רוצה לשאול אותך רבי יוסל שאלה. העניין הזה של האורחים, שוב אני רוצה לחזור אליו. לפעמים קורה מצב ככה לא נעים שאנחנו מזמינים אורחים והילדים של האורח מפריעים לבעל האורח הסדר עם לנהל את הסדר, ואז קורה כזה מצב, כמו שאתה אמרת, מצב לא נעים. האורח נלחץ כי הבן שלו הוא המפריע, ואתה כבעל הסדר, מה אתה צריך לעשות אז? מה אתה עושה?
מספרים את זה לאחד הצדיקים, שאחד האורחים שפך, או אורח עני, נשפך לו משהו מהכוס, משהו. והצדיק, היו לו עוד אורחים שם כמובן, ואז הצדיק ישר שפך את שלו גם.
כן.
כדי שהוא לא יתבייש, וכדי, איך אומרים, ואחד סיפר לי את זה, אני אומר את זה על ילד אחד שבכיתה, שפספס, סיפר לי המלמד משהו מדהים, מה שהוא עשה, תגובה מדהימה. הוא אומר ישר, נכנסתי לכיתה, אמרתי לכולם, כולם לצאת מהכיתה מהר, מהר, מהר. אני רוצה עכשיו לפוח מים על כל הכיתה, כי אני רוצה עכשיו, שכחתי לגמרי, הבטחתי למנהל שאני נקה את הכיתה.
קריאת ים סוף.
שפך, וכדי שלא ישימו לב על מה שקרה.
וואו.
זאת אומרת, הייתי אומר גם, הילד הזה של האורח, הייתי מפסיק לשתי דקות, שוב, סייג לחוכמה שתיקה. לא קרה כלום, שום דבר לא קרה. אומרים לאורח, לא קרה כלום, זה בסדר. אם אתה רואה, אני אבא לבית, לא אכפת לי, זה בסדר. בוא, מותק שלי, כן, מה אתה רוצה? בואו, כולם עכשיו רוצים לדאוג לו עכשיו. מה הבעיה? כל המשפחה ביחד ידאגו לו. ואז הרבה יותר, אם אנחנו נהיה רגועים, אם נהיה חכמים ונשתוק, הכל יעבור בשלום.
כן, יפה. תאמר לי בבקשה, מה אנחנו עושים עם הנושא הזה של המריבות? הוא יש לו כוס יותר גדולה, אני רוצה את הגביע הזה, הוא גנב את האפיקומן, אני גונב את האפיקומן. אגב, אצלנו, משפחת מונק, לא היה מושג לגנוב את האפיקומן, כי בהלכה זה לא כתוב.
נכון, אמרתי למישהו שנה שעברה, שדווקא בכל הבניין שלי כמעט כולם נסו, ודווקא אנחנו נשארנו, ודווקא אצלנו היו גנבים.
המעשה שהיה?
כן.
היו אצלך גנבים בבית?
כן, גנבו את האפיקומן.
לא, כי זה לא התחבר לי עם ליל שימורים.
בסדר, הלאה.
כן, אז טוב, בסדר. אז איך זה, אצלנו מחביאים את האפיקומן, מצניעים אותו, יש אצלנו גם עניין לו להוציא אותו מהחדר שבו עורכים את הסדר, אני לא זוכר מה הסיבה, אבל זה קיים. אז מה אתה עושה עם מריבות, וזאת השאלה, מריבות בשולחן בין הילדים?
שוב, אנחנו מסתכלים תמיד על המטרה. ושוב סייג לחוכמה שתיקה.
גם להם יש מטרה לריב.
נכון, נכון, המטרה שלנו אבל, שמטרת העל שלנו, זה לעזור, זאת אומרת, להפסיק את המריבה, נכון? אז אם אנחנו נתחיל להתווכח איתם, לא, אתה לא עושה, להשתיק את כולם בכוח, בטוח לא יעזור. כי הם נשתיק אותם עכשיו, אבל זה יצא בעוד כמה דקות בצורה אחרת, מתחת לשולחן. אז קודם כל, שוב עוצרים את כל ליל הסדר, עוצרים את הכל, ו... עושים איזה מין משפט שלמה כזה, אני קורא לזה תמיד בהרצאות שלי, משפט שלמה, אוספים את הילדים ואת הניצים ומזדהים איתם, מקשיבים להם, שומעים כל אחד, מה קרה איתו, כן, מה היה בדיוק הסיפור, איך זה התחיל, ואז ברגע שכולם מקשיבים להם בצורה נכונה, נקשיב לילדים ונבין אותם, אז הם גם באמת ישתפו פעולה איתנו, והמריבה פשוט תיפסק.
אני מבין שכפי שאתה אמרת שככל שאנחנו נרתק אותם יותר, אז גם לא יהיה להם כל כך זמן למריבות. אבל אתה אומר שאם הם רבים, לשמוע אותם, לעשות כמו שאתה אומר, בוא נצא רגע להקשיב, לצאת שוב להפסקת פרסומות קלה.
הפסקת הקשבה.
הפסקת הקשבה, ואז אנחנו יכולים לחזור. אגב, שאנחנו מדברים על הנושא של ילדים ועל מקום של הילדים בתוך ליל הסדר, הייתי רוצה לשאול ממך, איך אנחנו מתמודדים? הרי אנחנו רוצים לתת מקום לכולם. לכל ילד לתת את המקום ואת יכולת הביטוי שלו, כן? איך אנחנו מביאים את היכולת ביטוי עם ילד שהוא ביישן יותר, מופנם, סגור, לא כל כך רוצה לשתף פעולה? יש עניין לדחוק בו בעניין הזה, או ששמה יש היצע אחרת?
אז ככה, קודם כל, נבין את הילד. אנחנו מכירים את הילד, לא מדובר כאן באורח, נכון?
לא, 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 בילד שלנו בבית, שלנו. אבל, כן, אנחנו מאוד רוצים אומרת... ככה, והגעת לבנך, אנחנו נורא רוצים שיהיה לכל הילדים, אבל הוא כזה אחד שאתה יודע, לא...
כמה?
זה יכול להיות בכל גיל, זה אופי.
שוב, אני, לא סתם אני שואל את זה, זאת אומרת, אנחנו מכירים כבר את הילד כמה שנים, נכון?
כן.
אם הילד כמה שנים אנחנו מכירים אותו, זאת אומרת, הילד שלי כשהוא היה בן שנתיים, והוא חזר הביתה מהגן, הוא חזר הביתה מהגן. והוא פשוט, כשהוא אמר לי את המילה מסובין, זה הספיק לי, מבחינתי זהו, והגעלת לבינך נעשה, עכשיו הוא יכול ללכת לישון, זה כבר שמח אותי מספיק.
אז אתה אומר שהגעת לבינך לפי גיל, אתה לא צריך שהילד יגיד את כל המן השתנה, עד שכל אדם עלה לו לראש, והסומק עלה לו וירד לו, וניח עיוור, ואז זה סומקה ו...
על פי דרכו יותר, לא לפי הגיל.
בדיוק, על פי דרכו.
פי דרכו. הילד עכשיו, אני מכיר את הילד, אני יודע בדיוק על מה הוא כן עונה לי, ועל מה הוא לא עונה לי, נכון? ואם אני יודע על מה הוא עונה לי ועל מה הוא לא עונה לי, אני אשאל אותו בצורה שאני רגיל לשאול אותו תמיד, בזמנים הרגועים שלי, לא בזמנים של העצבים שלי. בזמנים הרגועים, אני, רגע, פעם אחת כן הצלחתי לצאת ממנו איזה מילה, נכון? הרי פעם אחת הוא חזר הביתה, שאלת אותו איך היה הטיול, הוא אמר לי, קיבלנו פטל. זאת אומרת, אז עניין אותו רק פטל מכל הטיול.
כן.
רגע, אז למה זה היה? אז כנראה לא שאלתי בצורה נכונה. הוא ראי כבר מכיר את הילד שלו, נכון? אז הוא ילך אליו על פי דרכו, והוא לא ילחץ מהאורחים, ולא מאף אחד, אם הוא מתאריך זה מישהו גם אותו דבר, הוא עכשיו צריך להוכיח לכולם, בואו תראו, הילדים שלי, זה הרי...
שופרה זה שופרה.
זה מה שאני, למעלה שאני צוות בתוך רב, כן? את פתאום מאכזבים, הרי כולם יודעים שתמיד במסיבת חומה, שאני תמיד אומר למלמדים, שהם מתאכזבים מהתגובה של הילדים, אחרי כל כך הרבה הכנות שהכינו איתם, איזה חודשיים של הכנות, פתאום בבמה כולם מאכזבים. אותו דבר, אנחנו בממד הגדול, כמו שקראת זה בהתחלה, ממד בית התחפץ חיים, משהו מדהים. המעמד הגדול, עכשיו מעמד של ליל הסדר, נוריד את כל הרגשות, ננתק רגשות. עכשיו אנחנו שמחים, יציאת מצרים, כן מותק, מה שלומך? אתה לא רוצה להגיד, אתה לא חייב. רק מילה אחת אתה רוצה להגיד? אתה לא רוצה להגיד כלום? כמו שתמיד הרי בילד רוצים לתת לו, ילד שלא רוצה בגד מסוים, ילד בן 3, לא רוצה היום את הכיפה הזאת. אז מה אנחנו עושים איתו? אתה כבר מגיע. אז יש כל מיני דרכים של
החמידים, טכניקות.
נכון? טכניקות. יש כאלה אומרים, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה היום 4 סוגים? זאת אומרת, אתה רוצה את זה או את זה? מציגים לו 2, אז בסוף בוחר אחד מהם, כן?
כן.
זאת אומרת, אותו דבר גם להגיד, אתה רוצה כן להגיד, לא להגיד, אתה רוצה עכשיו או יותר מאוחר?
מה שנוח לך.
מה שנוח לך, ואם לא נוח לך, אתה לא חייב. פה לא מחייבים. אני רוצה שתהנה, אני רוצה שגם, אני רוצה לקיים ויגל את הלבינך. אם אתה לא תשאל, אני אגיד לך גם לי שתשאל. אבל אתה לא חייב. איך שאתה רוצה, אתה רוצה לשאול בשקט? תשאל את זה לעצמך, אני אבין את השאלה.
זאת אומרת, לא לחייב, לא לדחוק את הילד, כי אז...
כי זה לא יעבוד.
כי זה לא יעבוד. מצד שני, ילד יכול להרגיש שכל האחים שלו שאלו, והוא ככה קצת בצד, זה גם יכול להעמיד אותו באיזשהו... כן. אז דיברת מקודם על הנושא הזה של להשאיר את המקום שלנו, האישי של ההורים, מאוד בצד באותו יום, בלי רגשות. כן. ואני הייתי רוצה אולי לקרוא לזה בשפה טיפה שונה, הנושא של התאמת ציפיות. במסגרת ההכנה שלך כהורה, בוא תתאים את הציפייה שלך מהילד שלך, מכל ילד שלך, ותגיד לעצמך ככה. אם כמו שאתה אומר, הוא אמר את המילה מסובין, או שהוא שר את ה... או שאל את השאלה הראשונה של מה נשתנה, בשבילי זה מספיק, אני לא מצפה לכלום. כי יש את התגובה הזאת לפעמים של אנשים, שברגע שהילדים לא משתפים איתם פעולה, הם מתאכזבים, נכנסים לאיזה דכדוך, לעצבות, ממשיך לעצבים, צעקות, ניסיון להביא משמעת, וכל הליל סדר יכול ללכת לאיבוד. וכיוון שזה נמצא רק פעם אחת בשנה, כל כך הרבה השקעה השקענו בערב הזה, להגיע לערב הזה, אז שוב, לעשות הכנה נפשית עם עצמנו, תשב עם אשתך בבית, תשב עם בעלך בבית, ותחשבו, מה אתם רוצים להוציא מהלילה הזה מכל גיל. אני אגב, אמרתי לך כבר קודם, יש ילדים שלכתחילה אני אחרי מה נשתנה מוציא אותם לשחק, לעשות כמו שאתה אומר איזושהי הפסקה בדמות של מה שהם מקבלים בגין זה שהם שרו יפה מה נשתנה, והם חוזרים לשולחן לבד. אני מעולם לא הייתי צריך להחזיר ילד לשולחן. הם חוזרים לבד. ומי שנרדם בהמשך הלילה, שירדם. כי אין לנו ברירה, אי אפשר, כמו שאתה אומר, למשוך אותם בכוח. אמרת את עבור אותם מאוד יפה קודם, תורה יבקשו מפיו. כאילו, מפיו, יבקשו את התורה, אנחנו צריכים לגרום שילדים, יבקשו את זה ולא לנסות להבאיס אותם ולהכיל אותם בדבר שהם לא רוצים.
אני אענה תשובה קצרה על השאלה הזאת, תשובה מאוד קצרה שמסכם את הכל נראה לי, על כל השאלה, את כל התשובה על הדבר הזה. אז קודם כל, פשוט לא, בתיאום ציפיות שלנו, לא נצפה לכלום מאחרים.
רק מעצמנו.
רק מעצמנו. ברגע שאני לא יוכל, אני לא יוכל לגרום למישהו אחר שיביא לי את האושר שלי. אני יוכל לגרום לעצמי, אני אעשה תיאום ציפיות עם עצמי, מה יהפוך אותי למאושר? ממה אני הכי ענה בליל הסדר? ואז מה? ואז אני אומר שוב את הדבר השני, אם אתה לא תהיה מעניין, הם לא יקשיבו לך. אם לא תכין, לא תהיה מעניין, ואז לא יקשיבו לך. ואם תהיה מעניין, זאת אומרת, תדרוש מעצמך, אם אתה תוריד ליל הסדר כמו שצריך, ולא אכפת לך כאילו, אתה עכשיו ברדיו, ואתה לא, אף אחד לא רואה שאתה מדבר. אתה עכשיו מדבר
לעצמך, למיקרופון.
אתה מדבר... פעם ישבתי באיזה קבוצה מסוימת בשבת, ישבתי עם קבוצה בסעודת שבת, יש שם קבוצות, משפחות ישבו, ובא אליי אחרי הסעודה מישהו, אומר לרב איזנבך, אני חייב להגיד לך דבר, אני עוקב אחרי כל הסעודה.
כן.
אני פשוט כל הזמן מתמוגג, אומר לי, לא מעניין אותך, אתה יושב ברוגע, פשוט לא מעניין אותך שום דבר, אתה שר לעצמך את הזמירות, לא מעניין אותך אם כן שרו מלפני זה, או שרו אחרי שכן ישרים איתך, לא שרים איתך, אתה שר, מצטרפים איתך מדי פעם, לא מצטרפים, אתה אומר דברי תורה מקשיבים, לא מקשיבים, זה לא מעניין אותך בכלל, וזה פשוט, אני לקחתי מפה שיעור מכל השבת הזה, יותר מכל מה שבאתי פה לשבת הזאת.
יפה, זאת אומרת שאם אנחנו באמת לא נדרוש, אלא אנחנו נראה דוגמה, אנחנו
עכשיו מעצמנו.
נדרוש מעצמנו ונראה דוגמה, זה ככה משהו שיכול לעשות לילדים...
לא לצפות מאחרים, כי הם יפתיעו אותנו.
כן.
כי נופתע, נופתע, ובדרך כלל כנראה, לא לטובה כל כך.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. ביום רביעי, מדברים אל הקירות.
כל פעם שאני רואה אותו עושה תנועות ידיים כאלה, אני נותן לו מבט חמוץ כזה, ואז לוחש לו באוזן. שתדיל לכוון יותר לשם שומיים.
קירות שקופים, תוכנית חדשה, מעצימה ומטלטלת, על האתגרים בחינוך ובחיים, והדרך להתמודדות נכונה.
הורים יקרים, כשרואים את הילד מתנהג בחשיבות רבנית, צריך לפתוח את ההיכל ולומר הלל לקדוש ברוך הוא. אשראי שבזה מתבטאת גאוותו. של הבן של
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי יום רביעי 10 בלילה רק כאן בקול חי
טורנדו מציגה מבצעים מדהימים באחריות. קונים מזגן סגה מבית טורנדו, כוח סוס אחד ב-1290 שקלים, או מזגן לסלון שני כוחות סוס ב-2690 שקלים בלבד, ונהנים מחמש שנות אחריות ומשירות טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
הנה זמן טוב ומה נעים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל במבצע קיץ מרענן. קנו דאודורנט מבית טיטניום, שימרו את חשבונית הקנייה, התקשרו לטלאול 03-9411-441 ואולי תזכו בשעון יוקרתי מתנה. טיטניום, דאודורנט עוצמתי לגברים, במבצע קיץ עד י' באב, כפוף לתקנון.
תשים, תשים.
מה לשים? איפה?
מה? עוד לא שמעת על השים השמור של הדרן? חדש ובלעדי בהדרן. הדרן מקסימום. שמירה כפולה. גם במכשיר וגם בשים. ולמצטרפים עכשיו מחירי השקה מדהימים. לדוגמה, סמסונג גלקסי A5 ב-999 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון. מקסימום שמירה במינימום מחיר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3230. בחשבות בדינג סלג בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. אדרן, כוכבית 3230.
הנה זמן טוב ומה נעים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל במבצע קיץ מרענן. קנו דאודורנט מבית טיטניום, שימרו את חשבונית הקנייה, התקשרו לטלאול 03-9411-441 ואולי תזכו בשעון יוקרתי מתנה. טיטניום, דאודורנט עוצמתי לגברים, במבצע קיץ עד י' באב, כפוף לתקנון.
תשים, תשים.
מה לשים? איפה?
מה? עוד לא שמעת על השים השמור של הדרן? חדש ובלעדי בהדרן. הדרן מקסימום. שמירה כפולה. גם במכשיר וגם בשים. ולמצטרפים עכשיו מחירי השקה מדהימים. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 ב-1999 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון. מקסימום שמירה במינימום מחיר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3230. בחשבות בדינג סלג בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
טורנדו מציגה מבצעים מדהימים באחריות. קונים מזגן סגה מבית טורנדו, כוח סוס אחד ב-1290 שקלים, או מזגן לסלון שני כוחות סוס ב-2690 שקלים בלבד, ונהנים מחמש שנות אחריות ומשירות טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים. עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
טוב, עכשיו תגיד לי, מה אנחנו עושים באמת אם יש ילד אחד שהוא חריג, ובכל, איך אמרת, לכל אחד יש את הפקלה שלו, ילד שלא מסוגל לשבת, ילד שתמיד הוא אקוטר, המאוכזב, הזה שלא טוב לו, ואתה יודע שסליחה על, על הדימוי, תפוח אחד רקוב, או ילד אחד במתח, או אבא אחד או אמא אחת במתח, יכולים להרוס ארגז שלם, יכולים להרוס שולחן שלם. מה היית עושה אם יש ילד כזה?
הילד הזה כמובן, אני, כמו שאמרתי כל הזמן, אני אתפוס את הילד הזה, או לפני זה, או תוך כדי, אנחנו ניתן לו את כל היחס שהוא צריך, ונשתדל שזה לא יהיה על חשבון שאר הילדים, כמו שאנחנו כבר, אני שוב חוזר על מה שאמרתי מקודם, לא נתייחס אליו שונה מכל השנה. אנחנו הרי מכירים את הילד הזה כבר מזמן, הוא לא עכשיו נולד, נכון? הפקל הזה לא עכשיו הזה קיבלנו אותו. כבר מכירים אותו, ואנחנו, אם נכין את עצמנו לפני זה, ונכין את עצמנו לאיזה תגובות הוא יכול להביא אותנו, לאיזה אתגרים הוא יכול להביא, לאיך הוא יכול לאתגר אותנו, אז נבוא מוכנים, ונוכל באמת לעזור לו, ונוכל להתייחס אליו, כמו שאנחנו רגילים להתייחס אליו, וכמו שהתרגלנו כבר גם להתייחס לשאר המשפחה, כדי שלא ירד מהם, בגלל שהוא דורש תשומת לב יתר, ואז אם אנחנו ניתן לו את היחס המתאים בשבילו, הוא יהיה איתנו כל הזמן, וכשהוא לא יכול, אנחנו נשחרר אותו מדי פעם. אני, יש לי תלמיד כזה, היו לי תלמידים כאלה תמיד, ואני תמיד הייתי אומר להורים, אני לא יודע, אני בקשר לכדורים, תעשו מה שאתם רוצים, בשעות שלי אני מוותר, שתתנו לו את הכדור, אני מוכן, אני שולח ילד שאני רואה שמשהו קשה לו פתאום, אני שולח אותו לגינה של יד התלמוד תורה, יש לו, יש מקום קבוע שאני מראה להם איפה לטפס, תטפס על זה ותחזור בחזרה לכיתה.
למעשה מה שאתה אומר לנו, שאם יש לנו ילד כזה, למצוא לו תפקידים, וזה גם עניין של הכנה, אני פה ככה כתבתי לעצמי, כמה דברים שאנחנו יכולים לבקש הכנה מהילד. למשל, אצלנו נוהגים למשל שבאורחץ, מביאים לאבא לשולחן אצלנו, רק האבא נוטל ידיים, כי רק הוא תובל את הדבר שטיבולו במשקה שצריך ליטול ידיים. ולכן, אותו ילד שאני יודע שהוא בן כובע כה צריך לקום, ואני יודע שהוא יקום גם בכל מקרה, גם אם אני לא ארצה שהוא יקום, הוא הולך להביא את המים.
יפה מאוד.
ולאחר מכן...
הנה, הרמת אותו.
כן.
תחושתי.
כן, נתתי לו לקום, כי הוא צריך את זה, אבל נתתי לו לקום ממטרה. הוא יפתח את הדלת לאליהו הנביא, ואם כמה רוצים לפתוח לאליהו הנביא, אז בשמחה רבה. אני אתן לאותו ילד...
שישמור על הכוס עד שאליהו הנביא יגיע לשתות את זה. כדי שנוכל להירדם?
לא, לא, אני מדבר על פתרונות. רגע, רגע, כן, ברור, 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 זה כבר שעה מאוחרת, וככה אתה אומר שצריך טיפה גם להעיר את עצמנו ואת האנשים. אבל באמת, למצוא את רשימת התפקידים, למשל למלצר, שולחן עורך, צריך להביא מנה מנה לשולחן, לתת לאותו ילד שבין כובע כובע צריך את זה, לעשות את זה.
מה שאנחנו בעצם עושים איתו כל הזמן, כי אנחנו גם לא הרי, אלא אם כן אנחנו לא מחנכים אותו כל הזמן. הוא הרי נמצא איתנו כל הזמן בבית. אני חושב. וכבר התרגלנו איתו. אלא אם כן לא התרגלנו איתו. ורק עכשיו בפסח, פתאום עכשיו נזכר ממנו. רק עכשיו הוא נהיה קיים.
כן, נכון. אז אתה אומר שזה לא שונה מכל שבת, רק שבאמת אם בשבת סעודת שבת היא שעה, שעה וחצי, ואולי אצלך בבית 3 שעות עם כל הסיפורים לילדים, זה ילדיך יוכלו להעיד.
בוא נקווה.
אז בליל הסדר זה ארוך הרבה יותר, ולכן יש את הקושי הגדול יותר. אני הייתי אומר, וזה תרשו לי כבעל מקצוע בתחום, לומר שילד שסובל מהפרעה של קשב, ובאישור של רופא, נוטל תרופה כמו ריטלין, קונצרטה וכולי, אפשר לשאול את הרופא, האם הוא יכול לקחת את זה במקום בבוקר, לקחת את זה, בוא נאמר, בשעות הערב לפני הסעודה, ואז אנחנו מקבלים אותו מרוכז, במקום בכל השעות שאנחנו רוצים שהוא ישן, כהכנה לליל הסדר, אנחנו נקבל אותו מרוכז בשעת הסדר.
ליל הסדר.
מעשה ברב לזר ורבי יהושע ורב לזר בן עזריה, ורבי עקיבא ורב טרפון, שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. הם היו מסוגלים לזה, כל הלילה לספר ביציאת מצרים. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אני רוצה לדבר, להגיד משהו שהוא בעיניי מאוד יפה. שמעתי את הוורט הזה, ואני רוצה לשתף אתכם המאזינים, ואותך, הרב אייזנבך, בטח יהיו לך תובנות נוספות בעניין. רב לזר, רב יהושע, רבי לזר בן עזריה, רב עקיבא, רב טרפון, היו יושבים בבני ברק, ובמה הם דיברו? ביציאת מצרים. ידוע שהם היו ישבו כל הלילה. ידוע שלילה זה זמן של קושי. יום זה זמן של אור, של דברים טובים, ולילה זה זמן של קושי. אנחנו אומרים ואמונתך בלילות. כששעת לילה ויש קושי ויש צרות, אז אנחנו יודעים שאנחנו במבחן של אמונה. עד שבאו תלמידיהם, כשהגיעו התלמידים שלהם, ואז הם ראו אותם תנאים שישבו, הם ראו, יש צרות, אבל יש לנו תלמידים, יש לנו עתיד, יש לעם ישראל עתיד, וזה חינוך הילדים, יש לנו תלמידים. אז הם אמרו, הגיע הזמן קריאת מה של שחרית, הגיע הבוקר. זאת אומרת, הם דיברו על הצרות ועל יציאת מצרים ועל השיעבוד ועל הנושא של אמונתך בלילות, אבל כשהם ראו שהגיע בוקר, שיש תלמידים, זאת אומרת שלכל הצרות ולכל הצער יש מטרה, כי יש עתיד לעם ישראל, אז הם אמרו, הגיע הזמן של הבוקר. זה מה שנתן להם את השמחה ואת התקווה ואת האור. הם ראו, הנה יש מטרה לסבל שלנו. אני חושב שאפשר לקחת את הוורט הזה גם לכיוון שכשיש לבן אדם קושי צער, הוא מרגיש לילה, מצווה לספר ביציאת, איך כתוב? והיו מספרים ביציאת מצרים באותו, כל אותו הלילה. זאת אומרת, שקשה לבן אדם, אם קשה לך, יש לך הפרעה, יש לך צער, יש לך הרגשה של קושי ששום דבר לא הולך, תספר, אל תחזיק בלב. אם תספר, אתה תגיע בעזרת השם לבוקר. אבל זה ככה בעניין הנפשי. אבל אני חושב שהעניין הזה של כי ידעתיו למען אשר יצווה את ביתו ואת בניו, ושמרו דרך עכשיו לעשות את זה כמה שפעת, כאילו, הנושא של החינוך בלילה הזה, אם אנחנו נראה אותו שזאת המטרה שלנו, הכל יתגמד. ואז, כמו שאמרנו, עייפות, הפרעות, נשפח יין, ההוא רב עם ההוא, הכל יתגמד וייתן לנו לקיים את המטרה הגדולה של אותו לילה, וזה שוב אני אומר, ההכנה הנפשית שאנחנו צריכים לעשות בכדי שבאמת ליל הסדר יוכל לעבור בצורה יפה וטובה. אני רציתי לשאול אותך, רבי יוסל, האם אתה תוכל אולי לתת לנו ככה המחשה קלה, לא מאוד ארוך, איך אתה היית מעביר לילדים את סיפור יציאת מצרים, עם האינטונציה, בצורה חושית, ויזואלית, ראייתית, שמיעתית, בצורה שנוכל אולי טיפה לנסות להעתיק אותך, אותנו, כולנו, כל המאזינים ששומעים עכשיו, בשביל שיהיה לנו, שמי שאין לו את זה, והוא לא נולד עם הכישרונות והכישורים שלך, שיוכל ככה לקבל את ההשראה. בוא ננסה, רבי יוסל.
אז קודם כל, התחושתיים, אנחנו... לתחושתים אנחנו נבקש שהם יעשו לנו איזו הצגה קטנה על דם, איך היה עם המצרי והיהודי, שהמצרי קם בבוקר, וואלה, אני צריך לשתות קצת מים, פתאום הוא הולך
פתאום
שוטף את הפנים שלו, והילד אומר לו, אבא, כל הפנים שלך קטשופ. לא מבין מה קרה. ואז הוא אומר, לא, וואלה, זה דם, מה קורה פה? וואי וואי וואי, כנראה שדם באף. ושוב ככה מורידים את הדם, והיהודי המצרי הולך להלוות מהשכנים, גם אצלנו אין מים, לא יודע מה קרה, מה זה מצרים, הראש העירייה פה, לא יודע מה קרה איתו, וכולם, עד שכולם מגלים בעצם שכל מצרים אין להם, פתאום רואים איזה יהודי אחד חוצפן, בואו אין, הולך לו עם איזה מים מנהרלים, שותה, הלו, תביא לי גם אתה, באמת, מה זה, מה? הייתי אומר, אני יכול, אני צריך את זה, אני אשמה. מה אתה, אתה לא זוכר את העבד שלי, זה, ותופס לו, זה נתן לו לשתי פליקים, ולוקח ממנו את העבד. הלו, תגיד לי, מה קרה? נגעתי בזה נהיה דם. ושוב, זה נהיה דם, ואז היהודי אומר לו, נו, אז תחזיר לי את זה. ואז הוא מחזיר לו את זה, מה, תגיד לי, מה, אתה קוסם? אומר לו, רק מצד האמא, בקיצור, ושמחים ככה, ושמחים אותם. ושוב, וככה, עד שבסוף הם משלמים כסף, ואז אני מוריד, אפשר להוריד ככה שוק שלם של מים, היהודים כבר ישר הפכו את זה לביזנס.
זה בלי ספק, זה אין ספק.
וואלה, מים, מים, מי רוצה עכשיו מים, מים, חבר'ה, תוצר וסר, ומוכרים מים, והמצרים היו צריכים לקנות, וגמרו להם גם את הכסף, וככה המשיכו הלאה, ואז צפרדי, הילד יושב עם אבא שלו ביאור. וככה נהנים, פתאום צפרדיע בגודל של פיל, וואי, 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 תראה מה קורה פה, אבא, אני מפחד, אני בורח. רגע, רגע, לא, אופ, הוא קפץ, בוא, מה קורה איתו? יבוא אליו מאחורה, ככה, אני רק שנייה, אני אקח איזה מקל, אני אתן לו ככה שתי מכות, אני אראה מה זה, אי, מה זה אפצ'י? וואי, מה זה הצפרדיע לאף שלי? מה זה, בוא, הוא יורק המון צפרדיעים. ואיך שיצאו לצפרדיעים, ושוב, פה אני שואל שאלה, דרך אגב, יפה לילדים, אני לא מבין, מה זה? כל אחד, הם דופקים. על הצפרדע.
ויוצא נחילים נחילים.
אז למה אתם ממשיכים להקות?
זה הבריסקרוב.
יפה, מה?
הבריסקרוב אומר, מפה רואים שכשרוצים להשתיק פרשייה, צריך להפסיק לדבר ממנה. כי אתה רואה שאתה מנסה להרוג את הצפרדע, רק מתרבים הצפרדעים, אז תפסיק לנסות להרוג. הוא אומר שכשרוצים להשתיק פרשייה, אז אחד בעל השני, תגיד, אני מבקש, רבי יוסל, לא לדבר על מה שקרה עם ינקל. ואז הוא אומר לו, שמעת מה קרה עם ינקל? ואז הוא אומר, מה קרה עם ינקל? ואז הוא מספר לו, הוא הולך לחבר שלו, לשמרל, שמרל, אני מבקש לא לדבר מה קרה עם ינקל. מה קרה עם ינקל? ואז הוא שוב אומר לו, וככה כל המדינה מדברת, ומרוב שמנסים להשתיק ולהגיד, לא לדבר מה שקרה עם ינקל, כולם מדברים על ינקל. אומר הבריסקרוב, אני חושב שזה הבריסקרוב, אתם רואים שאתם מנסים להרוג את הצפרדעה, ויוצאים עוד צפרדעים, נו, מה צריך לעשות? להפסיק לנסות להרוג אותה. יפסיקו לצאת עוד צפרדעים. אבל מה לעשות, מצרי, ערבי, זה מה הוא ניסה.
יפה מאוד. אז שוב, יש גם את התשובה הפשוטה, שכשמגיע זה, זה גם תגובה של כעס, כשכועסים, לא שמים למה שעושים, זה גם תשובה טובה על כעס.
תגיד את זה עוד פעם.
על כעס, בדרך כלל זה גם מראה על כעס, כשכועסים, לא שמים למה שעושים, מרוב כעס הם סתם דפקו, ואז הם סתם עיקו ויצא.
איי, אתה אומר פה מילים כל כך טובות, ואתה אומר אותם כל כך מהר, בוא תגיד את זה עוד פעם. כשאתה מגיב מתוך כעס, בלי מחשבה...
בלי ניתוק רגשות, זה סיכום של כל מה שדיברנו דרך אגב כל השתיים. בלי ניתוק רגשות, סייג לחוכמה שתיקה, כשאתה לא עושה את כל הדברים האלו, זה אם אתה כועס... כל מיני גיינום של טימבו, כאילו עובד עבודה זרה. מה הקשר עובד עבודה זרה? אלא מה? אתה עכשיו שוכח את הקודש ברוך הוא, הוא עושה לך את הכל, יושב בשמיים משחק, הוא משחק איתך כמו תיאטרון בובות, ואתה עוד, אתה שחקן פה, אדוני, יושב בשקט, הוא סוחב אותך עם החוטים, תמשיך לעבוד בשמחה ותנתק רגשות. והמצרים לא, הם כועסים, הם מכים. אבל אני הבאתי עוד תשובה שלא זוכר מאיפה שמעתי את זה. מישהו אמר לזה, כמובן, זה לא תשובה של מהמפרשים.
זה מהשבעים פנים לתורה.
כן, משהו חמוד, שהמצרים, הרי תמיד שרוצים לפתוח בקבוק, ומאוד קשה לפתיחה, בדרך כלל זה קורה עם קופסאות של ריבה וכו'.
כן, שזה גם נדבק וזה, כן.
כן, ואז כל אחד, בואי נתן לי, תן לי, כל אחד עם התן לי, גם אצל המצרים. הרי למה אתה מכה עוד פעם? אלא בוא הנה, אתה לא מצליח, תן לי, בוא תן לי, אני אראה לך, אני יודע.
אני אצליח להרוג את הצפרדע.
אני אצליח להרוג אותו ולא יצא ממנו כלום. וזה מה שקרה עם הצפרדע. שוב, ממחישים להם עד כמה הצפרדע מעניין, ענק וגדול, ותעל הצפרדע. שימו לב שאמרת את המילים מתוך האגדה, כן, או מתוך המילים מהתורה. ותעל הצפרדע, לא הצפרדעים.
ותעל הצפרדע אחת.
הצפרדע אחת ענקית וכולם יקרו. ושוב מגיעים לקינים, פרו, יושב בה. הרי למה חפץ חיים צחק שואלים אותם בשאלה על התחלה? ואז מסבירים להם, פרו יושב כמו מלך על הכיסא שלו, והוא אומר לשרים, אני הרי מלאך, לא מגרד לי. מי שיגרד בארמון שלי, אוי ובוי לו, שמעתם אותי? תוך כדי הוא מגרד לעצמו. רק הוא עושה את זה עם התנות ידיים. למשל, מה אני לא מרשה לכם לעשות? אני לא מרשה לכם לגרד לא פה, ולא פה, ולא פה, בתיים הוא מגרד, כן? וככה הוא ממשיך ככה, וכל השרים ככה מגרדים בשקט, רק פה, רק פה, ורק פה. וכי כשהוא מסתכל שמאלה, השר הימני מגרד, כשהוא מסתכל למינה, השר השמאלי מגרד.
וכל זה עוד... וכל זה רק המכות, זה עוד לא סיפור יציאת מצרים.
כמובן.
שעברו ב-12 שבילים.
בטח.
וכל אחד היה לו
לא,
משהו רצה.
לא, זה נשאיר לשביעי של פסח.
אהה.
אני חושב. אז אנחנו עכשיו בעבדות מצרים, כדי להרגיש מה זה עבדות. עבדים היינו לפרו במצרים, קודם כל. ואז נגיע למה שפרו קיבל את הנפלאות שעשה איתנו השם. עד שהביא אותנו לעם, זה כבר נעשה בשבועות, כן? אבל אני חושב שבביגל את הלווינך, אז אני חושב שוב, קינים, אז פרו יושב בזה, ו... אז פרו ראה שהם מסתכלים עליו והוא חייב לגרד, הוא ספר להם סיפור, הנה פעם היה למשל מלחמה, מה זה מלחמה? הנה, הרגל הזה זה בוא נגיד אפריקה, הרגל השנייה זה אסיה, הנה כן, זה, מה? הבטן זה מצרים, הראש שלי זה ארץ ישראל והאף זה ירושלים, ותוך כדי הוא מגרד, כן? הם עשו מלחמה, פח, 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 הוא מגרד, מגרד. לשמח אותם, לא צריכים לעשות פה חיקויים כמו שאני עושה את זה עכשיו בצורה ערבית, כי אני לא יודע בדיוק אם היו ערבים אז.
המצרים היו ערבים.
תמיד, גם אז, ערבים, כן, ששמעאלים, יכול להיות. כי לא, כי אם חשתי באיזה דיסק מסוים, אז אמר לי המקליט, זה שעבדתי באולפן, אומר לי...
מי אומר לך ש?
מי אומר לך שהם היו ערבים. אבל לא משנה, אם נמחיש להם את זה, נעשה להם את זה מעניין, ניכנס איתם באמת בדמיון מודרך, בוא נקרא לזה קצת היום בשפה של היום, נדמיין איתם ביחד כולם לעצום את העיניים, בואו ננסה להרגיש במצרים. שוב, יש לנו פה גם לראייתיים ניתן להם, וגם לתחושתיים כמגרים, העיניים קשה מאוד, אלה בדרך כלל קשה להם לעצום את העיניים הרבה זמן, גם לישון, ושמיעתיים, נעשה איתם קולות, ועכשיו אנחנו עומדים פה, שוב עם כל הדרכים, שלושת הדרכים, וזה מדהים, מדהים.
תגיד לי, אתה נותן לילדים שלך הקטנים לשתות יין?
מיץ ענבים גאולה. לא, שוב, פרסומת, טועה, אני לא מתכוון.
לא, לא, בשעה
הזאת...
לא, בוא נגיד לך, בשעה הזאת זה כבר שעה שאנחנו לא יוצאים לפרסומות, כי אנחנו לא מחויבים לפרסומות, אבל אנחנו בכל זאת...
לא, אין לי שום עניין של פרסומות, אני רק אומר, זה מה שאמרתי, מה שיש לי עובד.
התכוונת להגיד מיץ ענבים בחג הגאולה.
כן.
כן. טוב, אז אני, אחד העצות שלי, לא לתת לילדים לשתות יין שגורם שעלול לגרום לשחרות, כי כשיש לך ילד אחד כזה בתוך השולחן שהוא מתעקש לשתות יין אדום ולא מצנבים, והוא מתחיל להתבלבל,
גאולה זה אדום.
מה?
גאולה זה יין וזה אדום. זה כתוב
מצנבים.
נקים ממים. גאולה זה נטו ענבים, ככה הוא כתוב.
אבל זה לא, אני מדבר שלא לשתות יין בכדי שלא...
לא, להגיד לילד שזה יין זה אדום.
אה, אבל כתוב מצנבים, הוא יודע לקרוא.
בסדר, אבל זה אדום, זה יין. מה זה מצנבים? מצנבים זה לא יין? איך עושים את זה הגפן?
אבל הוא רוצה את היין של אבא, כי הוא רוצה להיות כמו אבא.
הוא גם רוצה גם שטריימל או כובע מיוחד עם קיטל.
יכול להיות, כן. יכול להיות שהוא רוצה קיטל, כן, כמו שנוהגים.
גם לחתן את הילדים, וגם לשלם את הכל.
כן, טוב, אז בוא, אנחנו כבר ממש מגיעים לסיום של השעה השנייה שלנו. אני הייתי רוצה, ברשותך, לחזור ככה על הדברים שהם יכולים להיות טריגרים לבעיות. דיברנו על עייפות, על עצבים חלשים אחרי כל התקופה המתישה הזאת. דיברנו על זה שיכולים לבוא אורחים שקצת גונבים את ההצגה לילדים. דיברנו על רמות גיל שונות, או בשפה אחרת על ההטרוגניות, שנמצאת בתוך הסדר, שזה גם בגיל, גם ברמה, גם בסוג הילדים. דיברנו על אם יש בלגן בשולחן, יין נשפח, קוראים כל מיני דברים שיכולים ככה מאוד להכעיס. אני יודע שיש אנשים רבים ששומרים על הנושא של שרויה. ואז הזהירות בין מים ובין נוזלים לבין מצה, ככה זה הקפדה מאוד מאוד גדולה וחזקה, אז יכול לגרום מתוך עירת שמיים להרבה עצבים. דיברנו על זה.
הוא שמע לדרך אגב פה הערה על אחד מגדולי ישראל היום, שהוא הפסיק לשמור על מים שלוקחים לפני פסח.
מים שלנו?
לא, המים שיש כאלה שנוהגים חבית מים מיוחדת, כדי לא להתחבר למים של הים וכו', עם החמץ והכל.
כן, כן.
הוא הפסיק בגלל הסיפור שפעם אחת קרה משהו עם אשתו שהיא שכחה משהו ולא, והיה איזה משהו תסבוכת, איך אומרים, שכן, המים לא היה מוכנים, לא יודע בדיוק מה שהיה, אז היא הרגישה מזה קצת עצבות בחג, מאז הוא הפסיק.
כן.
את החומרה הזאת.
כי העניין של העצבות, ואנחנו מדברים הרבה, שרויה
והכל.
אנחנו מדברים מאוד הרבה בתוכנית על העניין הזה. אני אגיד לך את זה גם הרב אייזנבך, ואני אגיד לך עוד יותר, המאזינים שלי שומעים את זה הרבה פעמים, אבל אני אגיד את זה שוב.
אני אחד מהם.
כן. הרמב"ן כתב איגרת לבנו. עכשיו אני שואל, מכל מקום, כמה איגרות הוא כתב לבנו לדעתך? הרבה או קצת?
שאלה מאתגרת, לא יודע.
לא יודע. הרבה דרך אגב לא יודעים. אבל אני אומר, בין אם הוא כתב הרבה, בין אם הוא כתב רק אחת, רק אחת התפרסמה. באותה אחת שהתפרסמה, מה הוא אומר לו? בתחילה, שמה בני מוסר אביך?
תתנהג תמיד, לדבר.
בנחת.
בכל עת.
יסוד היסודות, לכל אדם, בכל עת, בנחת.
זה מנצל מהכעס.
ואנחנו טבענו.
חמץ.
חמץ.
מה זה חמץ? מישהו אמר לי עכשיו משהו יפה, שהוא ראה את זה באיזה מקום. חמץ ראשי תיבות, חייבים, מוכרחים, צריכים.
כן. שזה, אני חייב, אני מוכרח, אני צריך, אבל זה כבר באמת לתוכנית אחרת. העניין הזה של בנחת ולא בצער, אם יהיה נחת, לא יהיה צער. ברגע שאין נחת ויש עצבים, אז כמו שאתה אמרת, ואמרת טוב, תוותר על חומרה ושלא יהיה עצבים.
בדיוק.
כי החומרה הכי גדולה, הכי גדולה, לא שווה כעס אחד קטן, שכל מיני גינום שולטים בו וכו' וכו'. דיברנו על המתח שעורך הסדר יכול להיות מצוי בו, כי זה פעם ראשונה ויש לו ככה הרגשה של הרבה עול והוא לא מוכן. דיברנו על הרצון ולהעריך ולספר 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 ולשכוח שאדוני, יש פה ילדים, הלו, כאילו אתה רוצה לספר, אבל אתה רוצה מעיניים וכולך בדבקות ובאורות.
שקת פיג'מות.
כן, אבל, ודיברנו על הפתרונות, ובזה אנחנו ככה חייבים לסיים את השעה השנייה שלנו. דיברנו שינה של כל בני המשפחה בצהריים לפחות לשלוש שעות, שכולם ישנו, הם יהיו מוכנים, יהיה להם זמן. דיברנו על זה שצריך להכין את סיפור יציאת מצרים לפי רמות גיל שונות. אפשר לתת בשביל לצאת ידי המצווה סיפור שהוא קצר, שהוא עוברת לפי הרמה של כל הגילאים. דיברנו על תאום והתאמת ציפיות עם עצמנו. מה אנחנו רוצים מכל ילד, מתי יהיה, מתי לא יהיה שותף, שזה מאוד עוזר שאין לנו הפתעות. לא להאריך באמירת וורטים או פלפולים, זה כמו שאתה אומר נשיר לשביעי של פסח. להבין ולהבין שוב ושוב ושוב, הלילה הזה שייך לילדים. אם יש לכם ניסיון, אתם מרגישים מאזינים שאתם הולכים לאבד את השפיות ואת העצבים, תגידו ותחשבו בראש את מה שאני אומר לכם עכשיו, שיכנס לכם חזק לעצמות. בשביל מה טרחתי חודש עליהם, הכנתי, השקעתי כספים, ניקיתי, רצתי, עמדתי בתורת, הכל בשביל להגיע ללילה הזה. ולכן, כל המקודש מחברו, יצרו, חרוב יותר. זאת אומרת, ככל שיש יותר רצון שלנו שהערב זה יהיה מוצלח, ככה יצר הרע יעבוד עלינו יותר קשה. אבל לא לשכוח שעשינו כברת דרך ארוכה בשביל להגיע ללילה הזה. ולכן, אם אנחנו מרגישים, נשנן לעצמנו באיזה מין אוטוסוגסטיה, שכנוע עצמי, בוא נעביר את הלילה הזה יצר הורי, תבוא אחרי חמש שעות, כרגע כל כך הרבה טרחתי, כל כך הרבה ניקיתי, הכנתי, בישלתי, השקעתי כספים, עמדתי בתור לגמחים, עכשיו מנצלים את הלילה הזה עד הסוף. לא לאפשר לילדים לשתות יין, ואם יש ילד אחד שהוא ככה קצת עצבני, להרגיע אותו ולהחזיר אותו. עדיף תמיד שמליל הסדר יישאר לילדים טעם מאוד טוב, ולא חס וחלילה שהם ירגישו טעם של די שזה ייגמר כבר. ודרך אגב, הטעם הזה הוא לכל החיים. הזדעזעתי שבוע שעבר שאמר לי אברך, אני לא יכול לסבול את החג הזה. לא יכול לסבול. לא יכול לסבול. מילים קשות מאוד, נכון? קשות מאוד. למה הוא לא יכול לסבול? הוא אומר, כי זה לא נגמר. אבא שלי היה יושב ותוכן לנו את השכל, ככה הוא אמר לי במילים מאוד קשות, עם עוד וורט ועוד וורט, ודי, הבטן מקרקע, והוא הרס לי לכל החיים את הדבר הזה. אז להשאיר טעם של עוד, לדבר וורטים אפשר ביום למחרת.
זה אני הכי אוהב את יום כיפור. זה לא נגמר, זה לא נגמר. תפילות, תפילות, כל כך מיוחד.
כן, אה? טוב, וטיפ אחרון, אם יש לנו ילד שידוע שקשה לו לשבת, סובל מ... איזושהי הפרעה כזאת או אחרת, להכין לו תפקידים בשביל שהוא יהיה אחראי עליהם. אמרנו כמו להביא את המים לבנטילת ידיים, להיות אחראי לשטוף את הכוסות בין כוס לכוס, אם זה מה שנהוג, להגיש את האוכל וכו' וכו'. והעיקר, להיות מוכן, אתה עורך את הסדר, תהיה מוכן לסיפור, להמחיש בכל הצורות, תשתמש בכל החושים שיש לך או אין לך, ויזואלי, תחושתי, שמיעתי, תשנה את האינטונציה, תמחיש לילדים, תוכל להמחיש לילדים אם אתה בעצמך.
תכין בפרט.
תכין, ותחיה את הסיפור.
תכין את עצמך, לא אותם.
לא אותם, לא, אתה עצמך, כמו שאתה אמרת, אתה נמצא...
אתה תשאל, הם ישנו, אתה תכין, אז זה מעניין, הם יקשיבו.
רבי יוסל, אין לי מילים להודות לך, אני בטוח שהמאזינים בבית, כולם מודים לך מאוד על העיצות המקצועיות והחינוכיות שנתת לנו בחג האמונה. בחג הפסח שבו אנחנו רוצים לצאת כבר לחירות, לצאת לחירות שלנו. הייתי אומר עוד וורט, אבל אין לנו כבר את הזמן, אז בעזרת השם נשמור את זה, אולי בעזרת השם לשנה הבאה. אני מבקש להודות למי שעשה איתי באולפן, המפיק אשר גרייבר, על הביצוע הטכני מנדי אור. מאזינים יקרים, שיהיה לכולכם ליל מנוחה וחג פסח כשר ושמח, ולא נשכח את המשפט של התוכנית, בנחת ולא בצער. אם הכל יבוא בנחת, לא יהיה צער. ליל מנוחה.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.